התחלנו פעם קודמת לעסוק בעניין של ערבות של אחד ביחס לחברו. בני, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך, נוקשת באמרי פיך, נלכדת באמרי פיך, עשה זאת איפה בני בינצל, קיבעת בכף רעך, לך התרפס ואהב רעך. אל תיתן שינה לעיניך ותנומה לאף אפיך, הנצל כצבי מיד וכציפור מיד יקוש. אין לי שמדובר פה בעניין ערבות, ערבות הדדית. מסבירים הפרשנים פשט הדברים שמדובר על ערבות ממון, כמו שאומר רש"י, שאם אדם התחייב לשלם את חוב חברו, אז הוא הופך להיות ערב. וזה המשמעות, תקעת לזר כפיך, פירושו של דבר שהתחייבת לאדם שהוא זר. הרי אתה בא לעזור לחבר שלך, אבל ההתחייבות שלך היא לא ביחס לחבר, אלא ביחס לזר. ועל זה אומרים, נוקשת באמרי פיך, נלכדת באמרי פיך, ואין לך ברירה אלא להתרפס. להתרפס, לשלם לו ממונו, או זה רש"י, המצודות מסביר, להיות למרמס הרגל, להכניע את עצמך לפניו. להכניע את עצמך זה יכול להיות או במשמעות של תשלום או במשמעות של תחנונים. אל תיתן שינה לעיניך ותנומה לאפיך, ינצל כצבי מיד וכציפור מיד ירכוש. את העניין הזה של הערבות כבר ראינו שהמלבים מסביר באופן קצת שונה ואומר כך, שאם התחייבת לשני אנשים שונים, זאת אומרת, אם אתה התחייבת התחייבות מסוימת לרעך, לחבר שלך, והתחייבות נוספת לאדם זר, וההתחייבות שהתחייבת לאדם זר היא התחייבות יותר מוכרחת, יותר החלטית, מאשר ההתחייבות שהתחייבת לרעך. זה המשמעות של תקעת לזר כפיך, שזה דבר יותר בעל תוקף מאשר רק ערבת לרעך. זה מה שהוא אומר, לך התרפס, אשפל עצמך לפני הזר שיפטרך מן תקיעת הכף. הוא אהב רעך, או שתגדיל את רעך למלות רצונו עד שיפטור אותך מן החיוב שהתחייבת. זאת אומרת, המלבים, הסברנו שמאוד מוסבר, מאוד מובן, מה הצורך שלו להסביר את הפסוק באופן הזה. כי אם מדובר פה על ערבון כללי, אדם בא ומוכן להתחייב לטובת חברו, שחברו יוכל ללוות. בסך הכל הוא צדיק. למה הביטוי נוקשת באמרי פיך? נלכדת באמרי פיך? מה בסך הכל עשיתי? בסך הכל רציתי לעזור לחבר, רציתי לעזור לרע. לכן המלבי מסביר שלא מדובר פה סתם על לעזור, אלא מדובר פה על התחייבות כפולה, שאדם מתחייב גם לחבר שלו ולאחר מכן לאדם זר, ואז אתה צריך לרצות אחד משניהם, אין לך ברירה. או להתרפס לזר שיפתור אותך מההתחייבות, או שתרצה את החבר שלך באופנים אחרים. זה בעצם דברי המלבים. פרשנים האחרים יאמרו שאדם, לפני שחותם על ערבות, צריך לדעת גם למי הוא אמור לשלם. להבין שזה לא רק החבר שלו, הרע שלו, שעכשיו לוקח הלוואה, אלא לראות גם למי צריך לשלם, ולראות אם לחבר יש איך לשלם. מה המצב? אדם חושב לעצמו, הוא חותם ערבות, אז הערבות הזאת היא משהו שבעצם לא קשור אליו. חבר בא ולווה כסף, הוא אמור לשלם, אני רק מאפשר את ההלוואה. לא, אם אתה חותם על ערבות, אתה אחראי. יש פה צד של אחריות. אחרי שתברר מי הוא אותו אדם שממנו מקבלים את ההלוואה, אחרי שתראה אם חברך מסוגל לשלם את ההלוואה, ואז אותו אדם אולי כבר לא זר נחשב, אתה יכול לחתום על ערבות. גם כתוב, יש הרבה מדרשים שאומרים לברוח מהערבויות. נראה את הדברים אולי גם בהמשך, קצת במדרש. אבל בכל אופן, הפרשנים אומרים, בכל מקרה, אדם צריך להיזהר מהערבויות, וגם הדגש יהיה לגבי ההמשך. לך התרפס, ורעב רעך, אל תיתן שינה לעיניך, ותנומה לאף אפיך, ינצל כצבי מיד וכציפור מיד יקוש. פה גם ראינו, מסביר המלבים שתי אפשרויות איך להינצל. אפשרות אחת זה מכוח הגוף, הקרניים של הצבי, או מכוח היכולת של הציפור להשאיר חלק מהכנף ולברוח, מה שנקרא באור שיניה, ממה שנשאר. אלה הדברים שראינו פעם קודמת. התחלנו לראות את המדרש, ואני רוצה שנתעכב עליו יותר היום. נראה אם נספיק גם קצת העניין של הנמלה. בני אמר, אם ערבת לרעך. אמר רבי יצחק, כל המקנית חברו ברבים, צריך לפייסו, שנאמר, בני אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך, נוקשת באמרי פיך. עשה זאת איפה בני וינצל, קיבעת בכף רעך, לך התרפס, ורהב רעך. אם המון יש לו בידך, אתר לו פריסת יד, ואם לאו, הרבה עליו רעים. קודם כל, מה הציור שמדבר המדרש עליו? מדובר פה על אדם שמקנית את חברו. ולא סתם מקנית את חברו, אלא מקנית את חברו ברבים. זאת אומרת, יש מצב שאדם נכנס לערבות, או הערבות הזאת זה סוג של חוב. מה זאת אומרת סוג של חוב? בדרך כלל ערבות זה לא בעל חוב. ערבות זה בן אדם שהוא למעשה אדם שלישי. יש את הלווה, יש את המלווה, ויש את הערב שהוא ערב למלווה שאכן הוא יקבל את חובו, שאכן יפרעו לו את חובו. אם לא מהלווה, אז ממנו. לכאורה פה, יש פה רק שני צדדים, לא? יש את האדם שנפגע, ויש את האדם שפוגע. ואותו אדם פוגע, הוא מחויב לפייס. איפה הערבות פה? צריך לומר שהערבות זה מציאות שהאדם מכניס את עצמו להתחייבות. מציאות שהאדם מכניס את עצמו להתחייבות. אם אדם לא מעליב את החבר שלו, אז הוא גם לא חייב לרצות אותו. אבל ברגע שהאדם פוגע בחבר, זה כמו לחתום על שטר עירבון. באיזה משמעות? במשמעות הזאת שאדם יוצר לעצמו חיובים שבעקבות החיובים האלה הוא משועבד. זה משמעות הדברים. אמר רבי יצחק כהן המקנית חברו ברבים, צריך לפייסו. איפה נוצר השיעבוד? צריך לפייסו. שנאמר, בני, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך, נוקשת לברי פיך וכו'. אם המון, יש לו בידך, תר לו פריסת יד, ואם לאו הרבה עליו רעים, תרצה אותו. אמר רב חיזה, צריך לפייסו. שלוש חבורות של שלושה בני אדם לבוא שלוש פעמים בפני שלושה ולרצות את החבר, שנאמר ישור על אנשים, ויאמר חטאתי וישר הייתי ולא שווה לי. ואם מת, אמר רבי יוסף, מביא עשרה בני אדם ומעמידן על קברו ואומר חטאתי לאלוקי ישראל ולפלוני זה שפשעתי לו. זאת אומרת, איזושהי מציאות של התחייבות מוחלטת, שרואים את את הטוטליות, את המוחלטות של אותה התחייבות. עד כדי כך שאפילו אם מת אותו אדם שנפגע, בעצם אם אדם כבר מת, לא שייך לבוא ולרצות. לא שייך לבוא ולרצות. אלא הערבות היא מחויבות שלא קשורה דווקא באדם שמתרצה, אלא קשורה לחובה המוחלטת של האדם ביחס לדבר שהוא ערב לו. או ביחס לריבונו של עולם, אם אנחנו תופסים את זה במשמעות יותר רחבה של דין ערבות, דין ערבות, ויש לנו ערבות הדדית בעם ישראל בכלל. אנחנו ערבים, ישראל ערבים זה לזה. בעצם כולנו חתומים על דין ערבות אחד ביחס לשני. ובוודאי אם אדם פוגע בחבר, אז המחויבות שלו ביחס לחבר היא מחויבות גדולה מאוד. לפי זה נמשיך, נבין היטב את המשך המדרש. ממשיך המדרש ואומר, דבר אחר, בני אם ערבת לרעך, זה יהודה, שנאמר, אנוכי ערבנו, נוקשתי באמרי פיך, ויבוא יהודה ואיכה ואית יוסף. עשה זאת איפה בני, ורעב רעך, ויגש אליו יהודה לפייסו. מה יש לנו פה? יש לנו את דין ערבות, אולי באופן הכי חריף, שהיה בתולדות עם ישראל. האחריות של יהודה ביחס לבנימין, או שלמות מלכות ישראל ויהודה. שתי המלכויות הללו, מלכות ישראל ומלכות יהודה, שנמצאות ביניהן התנגשות, אבל עדיין כולם חלק מאותה ערבות הדדית מעם השם. ויהודה בערבות הזאת לבנימין בעצם מבטא את המחויבות של יהודי אחד ביחס לאח שלו, גם אם הוא אח שעל פניו יש לו מסלול קצת אחר, בני לאה, בני רחל. זה המחויבות של יהודה, וזה גם משמעות אולי הערבון, שיהודה חוזר בית היוסף ויגש אליו יהודה לפייסו. צריך להרגיש את עוצמת האחריות של אחד ביחס לשני, בוודאי כשהוא לקח אחריות. אמנם, האחריות פה היא כבר אחריות הפוכה מהאחריות הראשונה שפגשנו. בהתחלה פגשנו אחריות של אדם שפוגע בחברו, אדם שמקנית את חברו ועוד ברבים. יהודה זה גם סוג של אחריות, זה גם סוג של ערבון, אבל ערבון בצד השני, בצד של יכולת לקחת אחריות על הרעב בארץ, על הצורך של כל בית יעקב, בית ישראל, להיות ניזונים, ואחריות פרטית על בנימין. שבאים לציין את עניין הערבות, אז מביא את הדוגמה של יהודה. כן, שי. יכול להיות גם שיש בזה צד, זאת אומרת שיש פה צד של כפרה. רואים שיהודה בשלב הזה חוזר למלכותו, לקח את ההנהגה, מה שלא היה לו בתקופת מכירת יוסף, ששם כתוב וירד גושנה. זאת אומרת שיש שם איזושהי ירידה, שזה חלק מהשלמות של מלכות, של מלכות ישראל ומלכות יהודה, שני המלכויות הללו, שזה היה ביטוי עם כל הצדדים השונים. המשיך המדרש ואומר, ודבר אחר, בני, אם ערבת לרעך, בתלמיד חכם הכתוב מדבר, בשעה שיזדקן, מתמנה. טבע הדברים, בחור נכנס לישיבה, באיזשהו שלב הוא כבר נהיה שיעור ב', חברות המבוגר, ג', ד', באיזשהו שלב גם מתמנה. זה הסדר. בשעה שהזקן מתמנה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, עד שלא נתמנית, לא היית נתפס על הציבור. עכשיו שנתמנית, נעשית ערב על הציבור. רואים עכשיו ממש את הביטוי של הערבות במשמעות הזאת. עקרונית, אדם לא חייב להתמנות. אבל ברגע שאתה מתמנה, אתה כבר חותם שטר ערבות. אדם מתמנה אפילו נאמר, ברמה של חברות המבוגר. יש אחריות. אדם מתמנה להיות מורה הוראה, בוודאי ובוודאי שיש אחריות. זאת אומרת, אדם יכול לבחור האם לקחת על עצמו את האחריות או לא לקחת על עצמו את האחריות. אבל האדם לא יכול שלא לקחת, אחרי שהוא לוקח את האחריות, שלא להבין, לידע שיש עליו בעצם שטר ערבות. הוא ערב עכשיו למה שנעשה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא חייב. אבל התמנית, אתה עכשיו נמצא בתוך המצב הזה של החוב, של הערבות. דבר אחר, אם רבת לרעך, זה הקדוש ברוך, שנאמר, רעך ורע אביך אל תעזוב. זה דודי וזה רעי. ומה תעשה יזהר שלא תאמר על תמה טהור ועל טהור תמה ותתחייב באמרי פיך, שנאמר נוקשת באמרי פיך. זאת אומרת, אם ערבת, למי? אותו תלמיד חכם, הוא לא רק מתחייב ביחס לציבור, אלא הוא מתחייב גם ביחס למי? ביחס לריבונו של עולם. מה הערבות שהוא מתחייב לריבונו של עולם? לפסוק הדין. זה ההתחייבות. אתה אומר לריבונו של עולם, בעצם אני אדאג שאנשים ינהגו כדין. בזה חתמת על אותו ערבות, על אותה התחייבות. אדם לא חייב. אבל ברגע שהאדם מתבנה כרב, הוא חתם על חוב ביחס לריבונו של עולם. מדהים. לא סתם חוזה. אדם חושב ומתמנה לאיזה תפקיד. להיות רב. הוא צריך לפסוק הלכות. טוב, אז הוא מתחייב למוסד, הוא מתחייב לקהילה. לא, לא, לא. ההתחייבות, החתימה היא ביחס לריבונו של עולם, לפסוק הדין. שלא תאמר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ותתחייב ממרי פיך, שנאמר נוקשה ממרי פיך. ומה תעשה? אז מה הפתרון שיש לאדם לעשות אם הוא חותם על כזאת ערבות? עסוק בדברי תורה. עשה זאת איפה, ואין זאת אל התורה, שנאמר וזאת התורה אשר שם משה. אין לך ברירה. התמנית, אתה חייב עוד יותר ללמוד, עוד יותר לעסוק בתורה. גם מי שמתכנן, סוף מעשה במחשבה תחילה. גם כדאי שכבר ילמד טוב טוב את הדינים, לפני שהוא הולך לחתום על הערבון. חכם עיניו בראשו, צריך לצפות את העתיד. לך התרפס. מה זה התרפסות? עשה לך רב. מדי יש עליך כי אפר והמליכהו עליך, שנאמר, ורב רעך ואחה, ואין רב אלא מלכות, שנאמר, אזכיר רב בבל. ואם עשית כן, ינצל כי צבי מיד. קודם כל תלמד תורה. זאת התורה אשר שם משה. אבל זה לא מספיק רק ללמוד תורה. גם אם התמנית, ופה יש מעין מציאות אבסורדית. אדם בעצם, כאשר הוא מתמנה, מה הוא נהיה? אדם חשוב, הוא כבר מורה הוראה. אבל מה קורה? בדיוק כשהאדם מתמנה והופך להיות מעין אדם חשוב, קורה פה תהליך הפוך. הוא צריך להתרפס, עשה לך רב, כי אתה כבר נמצא במצב של הרבון ביחס לריבונו של עולם. כל עוד רק למדת, אז בסדר, אז יש לך מחויבות, אבל עדיין אתה לא חתמת על הרבון ביחס לריבונו של עולם. ברגע שאתה מורה הוראה וחתמת על הרבון, כבר אין לך ברירות. אדם צריך לעשות לעצמו רב, וזה גם נכון באופן אמיתי. דווקא כשאדם עולה לגדולה, כשאדם מקבל איזושהי שררה, איזשהו תפקיד, הנטייה של האדם להרגיש איזשהו חשיבות. אבל איך נאמר? אתה חושב ששררה קנית לעצמך? עבדות קנית לעצמך? אדם הופך להיות מעין משועבד. משועבד לאותה אחריות שהוא נוטל על עצמו. וכך אדם צריך לחוש. כשאדם מקבל על עצמו תפקיד, הוא ערב לאותה משימה שהוא עכשיו קיבל. והדברים נפלאים מאוד. באמת, אם כל אחד ואחד, כאשר הוא נכנס לאיזשהו תפקיד, לאיזשהו מקום, ירגיש את האחריות, האחריות המוחלטת, ודאי כאשר מדובר על דברי תורה, על דברי הלכה, הדברים נפלאים מאוד. וכיוון שאדם מרגיש את האחריות הזאת, אז דווקא יוצר לו ענווה גדולה, דווקא מתרפס, הוא עושה לעצמו רב, הוא ממליך את אותו רב עליו. זו ההנהגה. מה ינצל? ינצל כי צבי מיד. מה זה קשור? מה הקשר בין תורה לבין צבי מיד? חשבתי, אולי המשמעות היא שצבי באמת, מה הדרך שלו, ההנהגה שלו? אם יש לו איזשהו סכנה, הוא לא מנפח את עצמו. הוא נמלט. כמו שמופיע בגמרא, נגלה ונכסה. צבי, דרך שלו היא לא לתפוס איזה מקום מיוחד, אלא להיעלם, לבטל את עצמו. כך גם אותו תמיד חכם שחתם על ערבות, הדרך שיבטל את עצמו, שלא יראה בעצמו איזשהו מקום כזה חשוב. ממשיך המדרש ואומר, דבר אחר, הדברים מבילים, אלו ישראל, בשעה שעמדו על הר סיני, אמר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אם אני נותן לכם את התורה, תנו לי ערבים שיקיימוה. לא שכתוב שתקיימוה, אלא שיקיימוה. מה הכוונה? שעם ישראל בכל הדורות קיים את התורה בפשוט. תנו לי ערבים. הולך להיות פה מעין הלוואה. הקדוש ברוך הוא מלווה את עם ישראל את התורה, את תורתו הקדושה. תורה אלוקית חלק אלוקה ממעל. עכשיו, אומר הקדוש ברוך הוא, כמו בכל הלוואה, צריך גם להחתים עריבים, נכון? אז מי יהיו עריבים שעם ישראל אכן ישמור על התורה? שזה מן ההחזרה, השווה, שאכן הקדוש, עם ישראל ישמור על התורה. אמרו לו שמיים וארץ. אמרו לו שמיים וארץ. אמר להם, הרי הם מתבטלים. גם השמיים והארץ, שמיים חדשים, הארץ חדשה. יש מציאות של שינויים גם של שמיים וארץ. עתיד לבוא, פה עם מסדרים חדשים. זה לא ערבים טובים. אנו, מה יש לנו יותר מאשר שמיים וארץ? מי יהיו אותם ערבים שיהיו ערבים לריבונו של עולם על התורה, כדי שעם ישראל יוכל לקבל את אותה תורה? אלא תנו לי את בניכם. מי בעצם, מה אותו פיקדון, מה אותה ערבות שעם ישראל נותן לריבונו של עולם תמורת התורה? עם ישראל נותן את הבנים שלו תמורת התורה. אם אינכם מקיימים אותה, שאני גוזלה מכם. אם עם ישראל לא שומר את התורה, התוצאה היא שהבנים, הקדוש ברוך הוא לוקח. הדברים מבהילים מאוד. שנאמר, ותשכח תורת אלוקיך, תשכח בניך גם אני. אם אתם שוכחים את התורה, התוצאה היא שהקדוש ברוך הוא שוכח את הבנים של עם ישראל. זה הגלויות. זה כל אותם איסורים איומים שעם ישראל סובל במהלך הדורות, כיוון שהערבון שחתמנו, שאבותינו חתמו, ואנחנו חתומים ועומדים, הערבון על התורה זה קיום תורה ומצוות, ואם אנחנו לא מקיימים תורה ומצוות, לא לומדים תורה, התוצאה היא עונש לבנים. זה החוזה. באותה שעה קיבלו עליהם ישראל. קיבלו את זה עם ישראל. ומניין שנקראו בנים שנאמר בני בכורי ישראל, שבכורו מעשים טובים לפני הקדוש ברוך הוא בסיני. תקעת על זה, רגע, עד פה בעצם העניין הזה. זאת אומרת, וזה הערבות שאנחנו חתומים עליה. עובר עכשיו, דרך אגב, פה כבר עברנו לפסוק נוסף, בהתחלה דיברנו על בני אם ערבת לרעך, עכשיו דיברנו על תקעת לזר כפיך. ממשיך המדרש ואומר, תקעת לזר כפיך, שזה המשך של הערבון, בעצם התחלנו מעניין של הערבות, ועכשיו ממשיכים מעניין שתקעת לזר כפיך, ששכחת את התורה שנתתי בכף ימיני. אני דן אתכם ליום הדין, על אשר אמרתם כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. על זה אתם נידונים. שאמרתם כל אשר אמר השם נעשה ונשמע, ולא עמדתם בזה. ומשם הוא תופסן. עד הוא דכתיב, נוקשת באמרי פיך שהתחייבתם, ואתם לא עומדים, והערבות זה הבנים. הדברים האלה הם ממש דברים שרואים אותם במוחש. שבעם ישראל, כשיש המשכיות של תורה, כשהאבות שומרים תורה, אז יש גם המשכיות. יש המשכיות לעם ישראל. כאשר יש זלזול בתורה ומצוות, כאשר לא שומרים תורה ומצוות, התוצאה היא נפילה גדולה מאוד. עשיתי פעם חשבון ש... משפחתי הם יוצאי פולניה מצד אמי שתיבדל לחיים ארוכים. אז סבא של סבתא שלה, סבא של אמא שלה מפולין עבר לארצות הברית, ואיתו היו לו 9 ילדים, 8 עברו איתו לארצות הברית ונשארו בפולין אמא של סבתא שלי בלבד מהמשפחה הזאת, 2 אחיות גדולות של סבתא שלי גם כן הגרו לפני מלחמת העולם הראשונה לבקר את הסבא ולא יכלו לחזור בזמן המלחמה וכבר השתתעו בארצות הברית, וסבתא שלי עלתה לארץ וכל שם המשפחה נספתה בשואה. אם אני לוקח את כל המשפחה המורחבת בארצות הברית, כאילו מהסבא, הוא סבא אפרים, מהסבא, ולוקח את המשפחה ואת אותה בת יחידה שעלתה ארצה, אני לא יודע איפה יש יותר יהודים. שזה מדהים. זאת אומרת, כאשר הנקודה הזאת של תורה, של תורה ומצוות, היא לא חזקה, היא לא מוטבעת, אז באמת יש חשש גדול של איבוד הבנים. איבוד הבנים. איבוד הבנים זה איבוד רוחני, שוודאי שיש לו גם צד איבוד הבנים בעולם הבא, כמו שראה להמשך המדרש, אבל יש איבוד הבנים במישור הכי פשוט, שאין המשכיות לעם ישראל באופן כזה. המשכיות של עם ישראל היא דרך תורה. והורים צריכים לדעת את זה, שהבסיס להמשכיות זו התורה. זה לימוד תורה, זה דקדוק תורה ומצוות, זה הערבון שחתמנו לריבונו של עולם, עם ישראל כעם, וזו ההבטחה שלו, בעזרת השם, להמשכיות של עם ישראל, וחלילה וחס, לגזל הבנים מהצד השני, כך אומר המדרש. דבר אחר, אם ניקעתם בברי פיכם, אמר להם, הואיל וציירתם נפשכם בשיעבוד האומות, תחפר זה על זה, אלא לכו והביאו אבות העולם שעסקו בזאת, ויצילו אתכם מדינה של גיהינום. זאת אומרת, מגיעים עם ישראל במצב שהם לא למדו תורה, ואומר להם הקדוש ברוך הוא, טוב, אתם צריכים לקבל גיהינום. אלא מי יכול להציל אתכם? האבות שלכם. למה האבות שלכם יכולים להציל אתכם? כי הם כן למדו. זכות אבות, שתגן עליכם. שנאמר זאת, עשה זאת בני וינצל. ומשיבים אבות העולם. מה משיבים האבות? הואיל ונתפסתם במצודת יום הדין, אין לכם אלא להישב ולהתעסק בתורה. שנאמר, אל תיתן שינה לעיניך, וגומר, על אבון. דברים נפלאים מאוד. דברים נפלאים מאוד. אומר למעשה המדרש כך. הבנים נמצאים במצב קשה. אשא עיניי אל ההרים, אל תקרא אל ההרים, אל ההורים. דרך של בן כאשר יש לו איזשהו קושי, הוא נושא עיניו אל הוריו. ורוצה לקבל עזרה. אומרים לו ההורים, מה הם אומרים לו ההורים? מה אומרים לו אבות העולם? שב, תלמד תורה. למה? על מה אנחנו חתמנו? אנחנו יכולים לעזור לך. איך אנחנו יכולים לעזור לך? על ידי מה? על ידי זה שאתה עכשיו תפרע, תמשיך את הפיראון של הערבות שאנחנו חתמנו עליו. על מה אנחנו חתמנו? על זה שימשך לימוד התורה. אז עכשיו, ברגע שישב ותלמד תורה, מה קורה? אין כבר את אותה מחויבות, את אותו אבון, שכשלא לומדים תורה, אז הקדוש ברוך הוא גוזלה. ברגע שהם לומדים תורה, זה התיקון, זה המשכיות. האבות לא אומרים לו, זה לא שהאבות אומרים לילדים, טוב, יש לכם בעיה. טוב, אז תפתרו אותה, תלמדו תורה. לא, זה לא אמירה של האבות. האבות אומרים, זה התיקון האמיתי, זה בעצם ההתחייבות. שם אתה יכול לפרוע את החוב, את אותו ערבון, שאנחנו חתמנו עליו. וגם אתה מחויב. דבר אחר, תיתן שינה מלישב בתענית, שהתענית סמוכה לתשובה, שנאמר, וקעו לבכם ואל בגדיכם. ואם עשיתם כן, כי חנון ורחום הוא. על איזה פסוק אנחנו מדברים? אל תיתן שינה. הביטוי של תשובה הוא להתעורר בתשובה. נכון? אורו ישנים משנתכם, תרדמתכם, התעוררות, להתעורר בתשובה, לשוב אל השם. דבר ראשון, אדם, הבסיס הראשוני של תשובה, זה באמת תענית. להרגיש את הצער, להרגיש את הקושי. והתענית היא קרובה לתשובה. אחרי שהאדם באמת מרגיש את הצער, מרגיש את החיסרון, מענה את עצמו, אז סמוך לכך תשובה. סמוך זה ממש דבר תלוי בדבר, לסמוך. דבר נתלה בדבר אחר. התענית היא סמוכה לתשובה, היא בסופו של דבר סומכת את התשובה. ואם עשית כן, כי חנון ורחום הוא. הקדוש ברוך הוא, רחום וחנון. אומרים האבות ללמוד תורה, ההמשך של זה לא לישון, להתעורר אל השם. האדם שקוע, או מרגיש לעצמו טוב, בסדר, אני מעביר את הזמן. בסך הכל אני חי. אין דבר כזה. אורו ישנים. להרגיש את החיסרון, להתענות ולשוב בתשובה. ואם כן, כי רחום וחנון הוא. בכל כך למה? כדי שינצל מדינה של גיהינום. ינצל מאש הגיהינום, ועלה המפורש בקבלה על ידי שלמה, ינצל כצבי מיד וכציפור מיד יקוש. כדי שלא תעשו קש באש של גיהינום, מפני שכוחה של תשובה, מפני שכוחה של תשובה מגעת עד כיסא הכבוד. זה העניין של התשובה. אם אדם באמת שב בתשובה, הוא יכול להגיע עד כיסא הכבוד, ממש. הכיסא הכבוד זה אותו שורש שממנו חצובות נשמות עם ישראל. שם יש מקום להאחז, זה הנקודת ההאחזות. השורש של כל עם ישראל, השורש של כל ההתחייבויות של עם ישראל, של נשמות עם ישראל, שכולם היו שם בחורב. באמת כאשר מלאכי השרת מופיע במסכת שבת, שכאשר מלאכי השרת רצו לפגוע במשה רבינו, אמרו, מה אנוש כי תזכרנו ואדם כי תפקדנו, השם תנה אותך לשמיים. שמע, הקדוש ברוך הוא, אתה נותן את התורה למשה רבינו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אחזק בכיסא הכבוד ואשב להם תשובה. אחזק בכיסא הכבוד ואשב להם תשובה. ומעניין, הביטוי של תשובה גם פה מופיע, גדולת תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד. ריבונו של העולם אומר למשה רבינו, אשב להם תשובה. אלא זה באמת משמעות הדברים, כי משה רבינו לא מגיע רק כאדם פרטי, הוא מגיע ככלל ישראל. כלל ישראל זה כיסא השם בעולם. כלל ישראל זה הופעת השם בשלמות. מכוח זה, מכוח כיסא הכבוד, מכוח המקום הזה, אפשר באמת להשיב תשובה. וכשעם ישראל שב בתשובה, או כשיחיד שב בתשובה אמיתית, הוא מגיע, אנחנו נמצאים בחודש אלול, מגיע עד כיסא הכבוד, עד השורש של כל הנשמות, ששם הכל מתחיל, שם הכל מתוקן. שם באמת הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, וגואל את עם ישראל בכל המובנים.